נמשיך ללמוד את המשנה של רבי מאיר, נכון מאוד. פרק רביעי, דף קוף פי בית. נראה לי. רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. והווה שפל רוח בפני כל אדם. ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה, יש לך שכר הרבה ליתן לך. אם כן, התחלנו ללמוד את המשנה הזאת בדברי המהר"ל, והגענו עכשיו לפסקה שעוסקת בביטול תורה. ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. מצאתם? דיבור המתחיל, ואמר אם בטלת מן התורה. יש לך בטלים הרבה כנגדך. ככה היא הגרסה. פירוש זה, שכאשר מבטל מן התורה, כלומר, כאשר אדם מתבטל מלימוד, יש לאדם בטלים שמבטלים אותו מן הטוב יותר, כי על ידי התורה יושלם האדם, ואם לא יושלם האדם, הרי האדם מציאות חסר, ואל הדבר שהוא חסר ימשוך עוד חיסרון ועידר, כאשר הוא בעל חיסרון. אם כן, המהר"ל מחדש חידוש. איך לכאורה אנחנו מבינים את הפשט? ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. איך אנחנו מבינים את הפשט פה? מה הכוונה ויש בטלים הרבה כנגדך? ככה אתה מבין, שאם אדם רוצה להתבטל, כן, לא חסרות סיבות שיביאו אותו לבטל תורה. למה? יש הרבה תירוצים. יש הרבה תירוצים. ואיך אתה מבין את הפשט? פשט. אם אתה מתחיל להתבטל מתורה, אז מתוך זה יוולדו עוד דברים נוספים שיגרמו לך להתבטל מן התורה. טוב, זה הבנה. דומה להבנה הראשונה. ומה עוד? מה הפשט? מה הפירוש? אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. כמו מבטרים
עליו? שמי שאומר שהשם בטלנו מבטרים עליו, אז בטלים כנגדך
מבטלים
לך?
כאילו
תהיה קיים?
ככה אתה יכול להבין את זה? נראה לי שזה לא, זה כבר רחוק נראה לי מהפשט קצת. אז המהר"ל אומר ככה, מה שרבי מאיר בא ללמד אותנו, זה בירור המציאות. כן, זה דרכו של המהר"ל בכלל. דרכו של המהר"ל זה לא כל כך לדבר על שכר ועונש, כאילו שבא על האדם דבר חיצוני שיתגמל אותו אם הוא נוהג נכון, או דבר חיצוני שיעניש אותו אם הוא לא נוהג נכון, אלא המהר"ל מבין באופן כללי שאדם יוצר את המציאות. ככה הוא מבין. ואומר המהר"ל ככה, אדם נמצא בעולם שיש בו חיסרון, והאדם בעצמו הוא לא נברא שלם. עכשיו, בגלל זה יש באדם חולשה מסוימת. כל דבר שאינו שלם, בלשונו של המהר"ל אומר, זה אומר ככה, שנוטה להיעדר. דבר שלא שלם, יכול להתבטל בסוף, הוא לא שלם. החיסרון נוגס בו, ואנחנו נמצאים בעולם שיש בו כל מיני דברים שיכולים לפגוע באדם. אפילו בטבע יש דברים שיכולים לפגוע באדם. אז איך האדם גובר על זה? לדרך הנכונה לאדם לגבור על החסרונות האלה זה להשלים את עצמו. למה? כי דבר שלם הוא לא פגיע. ניתן דוגמה פשוטה. אם האדם הוא שלם בגופו, אז בדרך כלל החיידקים מחליקים עליו. הגוף שלם, יש לו מערכת חיסונית טובה, אז החיידקים מחליקים. אף על פי שיש המון חיידקים. בכל מקום שבו נמצא אדם יש חיידקים. אבל הם לא נאחזים בו. למה? כי אין להם במה להיאחז. והיה ואדם ייפגע, כגון שיש בו פצע, מיד הם מצאו פרצה. ואז החיידקים יחדרו. והיה והמערכת החיסונית של האדם יורדת, אז החיידקים כבר מוצאים מקום נוח לפגוע באדם. מה שנכון באופן גשמי, עוד יותר נכון באופן רוחני. גם הנפש של האדם היא פגיעה. היא יכולה להיפגע בקלות. ואם האדם לא משלים את עצמו, לא בונה מבצר פנימי, אין לו מערכת חיסונית רוחנית, הוא עלול מאוד להיפגע. זה חוק בל יעבור. אם זה נכון בגוף, אז אפשר להבין שהגוף זה משל למה שקורה בעצם בנפש. לכן אומר המהר"ל ככה, ללמוד תורה זה לא לוקסוס. זה לא, טוב, יופי, כל הכבוד שאתה לומד תורה. ללמוד תורה זה עצם קיומו של האדם. כי אם האדם לא לומד תורה, הוא לא משלים את עצמו. הוא נשאר במדרגת החיסרון הטבעי. ואז הוא פגיע. והוא עלול להיפגע מאוד. למה? כי בעולם יש לך ביטלים הרבה כנגדך. נגדך. יש המון דברים שיכולים לפגוע באדם שסובבים אותו. ואם האדם לא קונה מדרגה של שלמות על ידי התורה, הבטלים האלה, כלומר דברים הרוצים לבטל את האדם ממציאותו, או ממציאותו הפיזית, או ממציאותו הנפשית, הם יפגעו בו. הוא ייפגע. ככה מסביר המהר"ל את המשנה הזאת. בואו נקרא את זה עוד פעם, תראו. ואמר, אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, פירוש זה. שכאשר מבטל מן התורה, כאשר אדם מתבטל מן התורה, יש לאדם בטלים שמבטלים אותו מן הטוב יותר. כי על ידי התורה יושלם האדם. ואם לא יושלם האדם, אם אדם לא דואג להשלים את עצמו בתורה, כי נר מצווה ותורה אור, הרי האדם מציאות חסר. ועל הדבר שהוא חסר, מה יקרה? ימשוך עוד חיסרון ועדר. ימשך עוד חיסרון ועדר. ככה זה. דבר שהוא נקי, לא מושך זבובים. אבל דבר שהוא מלוכלך, הנה, פתאום הוא מושך זבובים. ומה איתם, מה מביאים איתם הזבובים? חיידקים. כלומר, מה גילית? לכלוך, מושך, לכלוך. ככה זה עובד. כאשר הוא בעל חיסרון. ובפרק כמה דברכות, אמר רבה, אמר רבונה. אם רואה שיסורין באים עליו, ככה אומרת הגמרא שם. שאם אדם רואים שיסורין באים עליו, אז מה הוא צריך לעשות? יפשפש במעשיו. שנאמר במגילת איכה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. פשפש ולא מצא. שלב א', צריך לפשפש. כלומר, צריך לתלות את היסורים בעבירה. בדברים לא מתוקנים אצלו. אדם פשפש ולא מצא. מה קראו שמי? וכי יש לך אדם שיפשפש ולא ימצא? והרי פסוק מפורש, בן צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז מה מתכוון המורה שאומר פשפש ולא מצא? הוא מתכוון פשפש ולא מצא חסרונות כאלה, מעשים רעים כאלה, שמצדיקים ייסורים כאלה. כי זה צריך להיות מידה כנגד מידה. זה לא שהוא לא מצא בכלל. אין דבר כזה. שיכול להיות שהוא אמר ברכת המזון לא בכוונה מהמילה הראשונה עד למילה האחרונה. אבל הכוונה שפשפש ולא מצא, שהמעשים האלה מצדיקים את הייסורים האלה. טוב? כן? איך אדם יודע מה? עושה את החשבון, ודאי, פשפש זה לעשות את החשבון. הנה, עיין מסילת ישרים. עיין מסילת ישרים, פרק על הזהירות, הוא מדבר בדיוק על זה. פשפש ומשמש במעשיו.
אני לא יודע אם הוא עשה עבירה כלשהי, וכביכול זה לא מגיע לו
העונש שבא בעקבותיו. לא, אז אדם יש לו קנה מידה, כי הנפש של אדם מדברת על האדם. אדם יודע. אדם יודע שרת נפשו. יודע, יש דברים שהם בלי פרופורציה, כל אחד זה, מרגישים את זה. אנשים שמנהלים הנהלת חשבונות. זה קרה בגלל ש... אבל אין שום קשר, צריך להיות קשר. מה זה מידה כנגד מידה? מידה כנגד מידה זה גם בכמות וגם באיכות. זה אחד מן הדברים החשובים, אגב, שאדם צריך ללמוד את סדרי ההשגחה האלוקית. צריך להיות איזשהו קשר בין מה שקורה לאדם לבין מה שהוא עשה. צריך להיות איזשהו קשר. זה חייב, אחרי כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם זה כדי לתקן אותו. אז זה חייב להיות, צריכה להיות איזושהי זיקה. אי אפשר שזה יהיה בלי זיקה. אז אדם לא מצא שום זיקה. נגיד, מה כתוב? יתלה בביטול תורה. שלב הבא, בכל אחד ואחד, מן הסתם יש ביטול תורה. שנאמר, כמו שכתוב בפסוק בתהילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יא, ומתורתך תלמדנו. על מה מייסר אותו הקדוש ברוך הוא? מתורתך תלמדנו. ככה אומרת הגמרא שם. כתוב בגמרא כך דבר שלישי, שאם אדם פשפש ולא מצא, יסורים של אהבה. נכון, ככה כתוב. זה שלוש דרגות. פשפש במעשר, אחר כך יתלה בביטול תורה, בסוף, זה אגב, יכול להיות שלושתם. בדרגות שונות, זה יכול להיות שלושתם. זה לא או. ייסורים של אהבה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה להרבות לו זכויות. ככה אומר רש"י. כדי להביא אותו לחיי עולם הבא, אז הקדוש ברוך הוא מרבה לו זכויות. הוא מעמיד אותו בניסיונות, כן? קשים לפעמים. כדי להרבות לו זכויות, נגיד, אברהם אבינו, 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו. דוגמה. וביור זה. עכשיו מסביר המהר"ל את הגמרא הזאת. בוא נרוויח פירוש מסכת ברכות על פי המהר"ל. כן. כן. נר מצווה ותורה, או תוספת בדיוק, תוספת על המדרגה הטבעית. אם לוקחים אדם בלי תורה, יש לו קיום, אבל הקיום שלו הוא טבעי. הקיום הטבעי של האדם הוא חסר. הוא אוכל, אחרי שעתיים הוא רעב. משמע שהמציאות הטבעית היא חסרה. הוא בריא, פתאום הוא מצטנן. הוא שמח, פתאום אין מצב רוח. למה אין לך מצב רוח? אני לא יודע. לא, משהו פגע בך? לא. אז מה קרה? לפני שעה פגשתי אותך, קפצת. עכשיו אתה לא שמח. למה? לא יודע. סימן שהמציאות הטבעית של האדם היא משתנה, היא לא שלמה. אדם חי בזמן, חי במקום ובזמן. שני הדברים האלה הם משתנים. אדם יעבור ממקום אחד למקום אחר, המציאות שלו משתנה. אדם יעבור מיום רביעי ליום חמישי, המציאות שלו משתנה. זה הכוונה שהתורה היא תוספת. הכוונה שהתורה היא תוספת על המציאות הטבעית. אסור לאדם להישאר במדרגתו הטבעית. אדם נולד עם שרירים. מה יקרה אם הוא לא יפעיל את השרירים? הם יתנפנו. הם מתנפנים. אז זה בדיוק תואם את מה שהוא אומר כאן. חייב האדם להשלים את עצמו על ידי תורה. אם האדם לא ישלים את עצמו על ידי תורה, מיד החיסרון שבו יופיע. זה כמו אדם שהולך. אם אדם הולך, הוא נמצא במצב של חוסר איזון, זמני. אבל אם הרגל הבאה על הקרקע, אז מיד זה נותן לו התקדמות. אבל תאר לעצמך שאדם הרים את הרגל, והוא לא מניח אותה, או שהוא נתקל במשהו, מה יקרה? ייפול. כן. מה זה החיסרון הטבעי של האדם? כן. החיסרון הטבעי שבאדם נובע מהעובדה שצריכה להיות אחיזה באדם ודבר מאוד רוחני לדבר מאוד גשמי. נשמתו בגופו. האחיזה הזאת היא אחיזה שברירית. למה? כי זה שני דברים מנוגדים. זה מנוגד. הדבר הכי אצילי שיש, הכי רוחני שיש, נשמתו, היא צריכה להיות נאחזת בדבר הכי גשמי שיש. בשר, אור, בשר וגידים. נו. והיא פח באפיו נשמת חיים, והיא אדם לנפש חיים. אבל מה קרה? לקח עפר מן האדמה. החיבור הזה הוא חיבור שהוא שברירי. ולכן צריך כל הזמן לאדק את החיבור שבין הרוחני לבין הגשמי. איך עושים את זה? לומדים תורה. למה התורה זה מועיל? למה זה מועיל? למה לאור מה שהסברתי עכשיו, שהבעייתיות, שאלת שאלה חשובה מאוד, מה הבעייתיות בקיומו של אדם? אחיזת הדבר הרוחני ודבר הגשמי. עכשיו אני שואל, למה התורה מועילה? למה זה פועל? מה זה עוזר? אבל אולי, גם אם תלמד להשתמש בשני הכוחות האלה, אולי עדיין תהיה בעיה של אחיזה, של קשר בין הכוחות. למה התורה היא מועילה? מה אתה אומר? קובי? כי התורה היא בדיוק זה. יפה. כי התורה היא בדיוק זה. התורה בעצם היא גילוי של העולם האלוקי בתוך העולם המעשי. מצוות. מצוות מה? תפילין, הנחתם הבוקר? אור בהמה גסה כתוב. תפילין מעודרות. אור בהמה גסה. בהמה גסה. ואוי ובוי אם מישהו יפיל תפילין. צריך לצום. מה כך? חפצי קדושה? ספר תורה, תפילין ומזוזה. אור, קלף, מסריח. אי אפשר להתקרב. וזה הופך להיות חפצי קדושה. זה כל עניין התורה. כל עניין התורה זה לגלות את האור במציאות מעשית, במציאות של גשם, במציאות של חומר, במציאות של גוף. לכן מי שעסוק בתורה ובקיום מצוותיה, הוא עם התרופה. ככה נקראת התורה. תרופה. זאת אומרת, אנחנו, כשבאים לעולם, זה המציאות שלנו. אבל המציאות היא שברירית. לכן, אדם קרוע בין עולמות כאלה. בין עולם הגשמיות ועולם הרוחניות. הוא קרוע. יש מתח מתמיד בתוך האדם. בין שיא השמיים ושיא הארץ. פסוק על בריאת האדם. את זה הוא אומר. כשאדם עוסק בתורה הוא משלים. הוא עושה שלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זה השלום. זה הכוונה השלום. החיבור. ההשלמה. יכולים לחיות יחד? לא רק יחד במובן אחד ליד השני. אחד עם השני. אחד בשביל השני. אחד לטובת השני. הנשמה לטובת הגוף, והגוף לטובת הנשמה. שלימות של תורה זה עוז וגבורה. במה? ברוח ובגוף. כי היא הצליחה לעשות שלום. אין ניגוד אינטרסים. לא נאבקים אחד בשני. לא צריכים לזלזל, לא בגוף ולא בנשמה. שני הקצוות שבני אדם אוחזים בהם. יש לך בני אדם המזלזלים בגוף, הם רוצים להיות רוחניים, לטוס לשמיים, והם מזלזלים בגוף. והקצה השני, שאנשים שרוצים לחיות רק גוף, הם מזלזלים בנשמה. מי שעוסק בתורה בצורה נכונה, הוא מאחד את העולמות. הוא גורם להם לשיתוף פעולה, לשמוח אחד בשני. שמחת אהובים. לכן התורה היא מועילה, היא משלימה את זה. על ידי שהיא מכשירה את הגוף להיות כלי נאות לנשמה. הגוף זה אב. זה דבר עבה. זה דבר שלא נותן לאור לעבור. זה כותנות עור. אז האור לא עובר, אז צריך לזכח אותו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. צריך לעשות את הגוף הזה בית נקי, מצוחצח ויפה, שהוא יוכל להיות, לשמש כבית לנשמה. אבל הנשמה לא יכולה לגור בכל דבר. יש משל ידוע, שהנשמה באה ממקום שנקרא ארמון. ארמון המלך. אז אתה צריך לעשות לה ארמון עכשיו. כדי שהנשמה תחוש טוב אצלך, אתה צריך להיות ארמון. ארמון בכל התיקונים האפשריים. אז התורה פועלת את זה. לזכות את האדם. אז מצד אחד היא פועלת לזכות את האדם, לעשות את הגוף להיות ראוי כלי קיבול הנשמה. והיא גם פועלת על הנשמה להגביר את האור שלה. כך שהנשמה, למרות שהיא נמצאת בעולם החומר, תוכל להמשיך להאיר. כי בשלב ראשון היא נבהלת. היא נרתעת. היא מתחבא. המדרש קהלת רבה שמביא מסילת ישרים, משל לבת מלך שנישאה לכפרי. היא אומרת, מה אני עושה פה בכלל? זה לא העולם שלי, לא מתאים לי. על כוחך אתה חי. על כוחך אתה נולד. הנשמה לא רצתה להיות פה. אז צריך להרגיל אותה לחיות פה. צריך להראות לה שיש לה כאן מקום. יש לה כאן משכן. וזה לא יותר, פחות טוב מאשר עולם הבא. אתם יודעים מה המסר שאנחנו מוסרים לנשמה שלנו? לחיות פה זה לא פחות טוב מאשר להיות בעולם הבא. אלה שמדברים כל היום על העולם הבא, מה הם עושים? הם אומרים כל הזמן לנשמה, אתם יודעים מה המסך שמוסרים לנשמה? חבל על הזמן מסכנה שכמוך, מה באת בכלל לעשות פה? תברחי מכאן מה שיותר מהר, לכי לעולם הבא. אז איך אדם יצליח להיות אדם טוב? הרי נשמתו כל הזמן רוצה לברוח ממנו. כי היא חושבת שהיא הגיעה לדבר, למקום הכי גרוע, והכי שפל, והכי רע, והכי מקולקל, והכי מסריח שיש. אז יש לה סיבה להתאמץ? לא. אבל מה לעומת זה עושה התורה? התורה מגבירה את האור שבנשמה, ואומרת לנשמה, יש לך מה לעשות כאן? את יכולה להיות פה בעולם הבא? בעולם הזה, בעולם הבא. כאן! לא צריכה לברוח מכאן. תמלאי את תפקידך בנאמנות, בשלמות. זה מה שהתורה פועלת. היא מגבירה את הזיקה של הנשמה לעולם הזה, ואת הזיקה של הגוף לעולם הבא. הפוך. היא מגבירה את הזיקה של הנשמה לעולם הזה, ואת הזיקה של הגוף לעולם הבא. ואז יש שלום. כי הנשמה את העולם הבא היא מכירה, הרי היא באה משם. ככה נקרא עולם הנשמות, עולם הבא. וכשהיא, התורה מגבירה את הזיקה של הגוף לעולם הבא, אז הנשמה מתחילה להרגיש טוב בגוף כזה. נכון? והיא מגבירה את הזיקה של הנשמה לעולם הזה. זה הגוף מכיר טוב, הוא שייך לעולם הזה. והנה הנשמה עכשיו שמחה להיות בעולם הזה, אז היא עושה שלום עם הגוף. עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו. וככה אדם יכול לחיות בהרמוניה. ככה אדם יכול לחיות בשלמות. זה תיקונו של האדם, הדבר הזה. להגביר את הזיקה של הגוף לעולם הבא, ולהגביר את הזיקה של הנשמה לעולם הזה. והכל ככה עובד טוב. נכון, באותו רגע אתה חי עולם הבא. באותו רגע אתה כבר בעולם הזה חי עולם הבא. ולכן המעבר לעולם הבא יהיה מאוד קל, מאוד פשוט. למה? כי כבר טעמת את זה פה. כן? למשל, נתן דוגמה, שבת, שבת קודש. המדרגה העליונה שבמדרגות הקודש שבזמן, נכון? מעין עולם הבא. כן, אבל מה? וקראת שבת עונג. מצוות עשה, וקראת שבת עונג. אוכלים, שותים, שמחים, קידוש על יין. ואתה קורא לזה מעין עולם הבא? ודאי. זה העניין. בגלל שבעולם הזה האיזון הוא מופר לרעתו של העולם הבא, לרעתה של הנשמתיות. ככה מסביר בעל חובות הלבבות. יש בחובות הלבבות שער הפרישות. מסביר בעל חובות הלבבות שבעצם אי אפשר לבקש מן הכלל להיות פרושים. לא שייך לכלל. אבל צריך שבתוך החברה יהיו אנשים פרושים. כדי שכל אחד ואחד ילמד מן הפרושים האלה מידה מסוימת של פרישות. ומה זה המידה הזאת מסוימת של פרישות? זה לפנות מקום לנשמתיות. אם אדם יהיה שקוע ותקוע כל כולו בענייני עולם הזה, בענייני גוף וחומר, אז הוא לא מפנה שום מקום לנשמה. היא צועקת חמאס. אין לה שום מקום. אז לכן צריכים אנשים פרושים, כדי לאזן את זה. כי באופן פשוט, אנשים בתוך העולם הזה יימשכו לעולם הזה, אז מה חשבנו? אז מה חשבת? אם אתה חי בעולם הזה, אתה לא תימשך לענייני העולם הזה באופן טבעי, אז זה ברור שזה מה שיהיה. אז צריך למשוך לכיוון השני, כמו שהרמב״ם מסביר, שבאמת, במידות צריך להיות במידה ממוצעת. נכון? אבל הוא אומר שיש מקום למשוך טיפה שלא בדיוק לאמצע, קצת פחות, קצת פחות הנאות. יש מקום לזה. לא באופן קיצוני, כי אצל הרמב״ם כל קיצוניות היא שלילית. חוץ משני דברים במידות, ענווה וכעס, שזה צריך להתבטא לגמרי מזה. אבל כל קיצוניות היא שלילית. אל תתחיל לצום כל היום, ואל תתחיל לחיות כמו איזה מסכן, מתהלך ביערות. אין דבר כזה. כן. טוב, אז עכשיו ככה. זה כל העניין. אומר המהר"ל, עניין של הגמרא הזאת. עכשיו, הגמרא שלמדנו במסכת ברכות, בסדר? שאם אדם רואה שאיסורין באין עליו, יפשפש במעשיו, יפשפש ולא מצא, ידלה בביטול תורה. וביור זה, כי האיסורים על ידם האדם חסר, עד שמקבל עדר לגמרי. והחיסרון שנמצא באדם הם שניים. האחד הוא חיסרון ממש, דהיינו חיסרון של קניין, כמו כל עבירה שהיא חיסרון של קניין. ויש חיסרון באדם מה שאינו שלם, כמו שאינו עוסק בתורה. ודבר זה חיסרון גם כן, רק הוא חיסרון השלמה. מה מתכוון המהר"ל? אומר ככה, יש שתי דרגות בחיסרון. קח את האדם כמו שהוא, במעמדו. עכשיו, האדם הזה כרגע גופו שלם. פצע זה חיסרון של קניין, כי גרעת מהמציאות הקיימת שבו. גרעת. אותו דבר בנפש, קח את האדם באופן טבעי, לא עשה כלום. בסדר, אז יש לו מעמד מסוים מבחינה נפשית. עבר עבירה זה כבר פצע בנפש. זה גירעון. הוא קורא לזה חיסרון של קניין. אבל יש חיסרון שני. לא גירעון ממה שיש. עצם היש בעצמו הוא חסר. הוא צריך השלמה. אז האדם בעצם צריך שני דברים. הוא צריך להתמודד עם שני דברים. א', להישמר שלא לגרוע ממה שיש. ב', לא די בזה, אלא עוד הוא צריך להוסיף על מה שיש. כי גם היש הוא לא שלם. זה שני החיסרונות שיש באדם. ואין החיסרון הזה, כלומר, החיסרון הטבעי, גם אם אדם לא עשה כלום, יש בזה חיסרון. ואין החיסרון הזה דומה לחטא, שיש בו עניין רע. זה משהו אחר. קניין של חיסרון זה שאתה גורע, זה דבר רע. אתה בכלל גרעת ממה שיש, זה כבר רע. אבל מה שאינו עוסק בתורה, דבר זה שהוא העדר השלמה בלבד. זאת אומרת, זה שלא קנית תוספת השלמה. אז ככה, אם אדם עובר עבירה, הוא גורע מן היש. אבל אם אדם לא עובר עבירה, הוא לא גרע מכלום, הרי הוא לא עבר עבירה. אבל זה עוד לא מספיק. הוא לא קנה תוספת השלמה על מציאותו הטבעית, שהיא חסרה באופן טבעי. ובוודאי, לכן, מה אומרת הגמרא? דבר ראשון, אם אדם רואה שיסורין באין עליו, כלומר, אותות של העדר, אותות של חיסרון, מה זה יסורין? אותות, סימנים שיש באדם חיסרון. כי היסורין זה לא דבר חיצוני לאדם. אלא מה? הגדרת מציאות. לכן, דבר ראשון, אומרת הגמרא, הוא בוודאי קודם, כשאדם רואה שיסורין באין עליו, קודם יש לתלות בחטא, שיש בו הרע והחיסרון. דבר ראשון, תתלה את היסורין בגירעון. יש פה דבר שהתקלקל כנראה. כי אם לא היה מתקלקל, אז לא היה חיסרון. ממה? זה הדבר ראשון, דבר חשבון ראשון. יותר הוא צריך לתלות בזה, ממה שיתלה מה שלא יושלם. ולפיכך, האיסורין שבאין על האדם להאדיר האדם, יותר יש לתלות כאשר הוא בעל חטא, שזהו חיסרון בקניין. הוא קנה את החיסרון הזה. הוא גרם לחיסרון הזה. ממה? שיתלה בביטול תלמוד תורה. שהוא חיסרון מה? שלא יושלם. מה שראוי שיושלם. ודבר זה יתבהר עוד בנתיבות עולם. וזה קשור למה שאמרת קודם. שיש גם עניין, יש תורה ויש מצוות. וגם במצוות המהר"ל מחלק בתפארת ישראל לשני סוגים. לא תעשה ועשה. אז יש, לא תעשה. מה זה לא תעשה? אל תגרע ממה שיש. מי שעובר על איסור לא תעשה, הוא פוגע ביש. הוא פוגע במציאות הקיימת. העשה זה להוסיף אור. והתורה זה להוסיף השלמה לאדם בכלל. כן, קובי. בדיוק. שאם אתה, נגיד אתה לא עושה כלום, אתה בריא לגמרי, ואתה לא לוקח מזון, הגוף נחלש, מה קרה? לא עשיתי כלום. לא חיידקים, לא כלום. לא פצע, לא כלום. והנה אתה רואה, אדם פתאום נחלש. מה קרה? כי חייבים השלמה, הגוף חייב השלמה. גם אם הוא לא יעשה כלום. אפילו אדם לא יבזבז גרוש של אנרגיה. הוא צריך מזון. למה? כי הגוף חסר. הוא חייב השלמה. אותו דבר לגבי הנפש. והנפש לא תמלא. פסוק. אתה חייב למלא אותה. חייב השלמה. זה יסוד מאוד גדול בחיים. אתה חייב השלמה. אדם למל יולד. זה לא כללה. זה הדרכה. אם אתה לא תיעמל, אם אתה לא תשלים את עצמך, אתה תמצא את עצמך חסר. לא עשיתי כלום. נו, זה בדיוק הבעיה שלא עשית כלום. אתה חייב להשלים את עצמך. כי יש חיסרון טבעי. יש חוק במדע. אם אתה משאיר מקום בלי לנגוע בו, הוא מתפורר. אם אתה משאיר מקום מסודר, הוא נוטה לאי סדר. מעצמו. זה חוק. חיסרון טבעי. אתה רוצה שמקום יחזיק מעמד, צריך לטפל בו. צריך להשקיע בו כל הזמן. בית שלא גרים בו, הוא מתקלקל. אף אחד לא נגע בכלום, הוא מתקלקל. חייבים להשלים. וככה האדם גם כן. חייב השלמה. וזה מה שאמר, לזה התכוון רבי מאיר במשנתו. אם בטלת מן התורה, דהיינו, שלא יושלם האדם בתורה מה שראוי שיושלם, יש לך בטלים הרבה כנגדך. כיוון שאתה לא משלים את עצמך, אתה תרגיש כל הדברים בעולם שבאים לבטל אותך ממציאותך. אתה תרגיש את זה. כי אתה נמצא בעולם שכל דבר שלא שלם נפגע. יש לך בטלים הרבה כנגדך, והם היסורים שהם בטלים נחשבים לאדם. כדבר שיבוא לבטל את האדם ממציאותו. אתה רוצה להיות בריא, אתה צריך לדאוג לבריאותך. אם אתה תשב, תשכב על הספה כל היום, הרי אתה תגיד, אחי, בטוח. אם אדם יושב על הספה כל היום, בטוח לא יקרה כלום. נו, תבדוק, תראה מה שיקרה. תראה מה שיקרה, אם אדם לא זז מן הספה כל היום, מה יקרה לו? יקבל כאב וגב, יקבל כאבים מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. הכל משתבש. אז לכאורה זה פלא. הרי תגיד, אחי אדם שהכי נח, לא זז, לא יקרה כלום. זה לא ככה, זה לא עובד ככה.
זה שבשבת נחים וביום ראשון כולם עייפים.
אז כנראה שלא עסקו בשבת, מה שצריך לעסוק, ידידי, אבל אתה כל שבת הולך לשיעור בגמורה. אתה לומד מסכת קידושין? כתובות אתה לומד. ידידי, כל שבת בשיעור בגמרה. חושב שבגלל שאין מכון מאיר, אתם חושבים שבגלל שאין מכון מאיר הוא לא הולך לשיעורים? בשבת הוא בשיעורים. ממשיך. יש לך בטלים הרבה כנגדך, והם היסורים שהם בטלים נחשבים לאדם, מפני שהוא העדר שלו. כיוון שהוא בא להידר השלמה, מה שראוי שיושלם. והם גורמים ביטול לאדם עצמו, ודבר זה מבואר. ועכשיו הוא מגיע, מהר"ל מגיע לפסקה האחרונה של המשנה. כן? אמרנו שבמשנה הזאת יש ארבעה חלקים. עכשיו הוא דיבר על ביטול תורה, עכשיו הוא גומר בעמל בתורה. ואם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה ליתן לך. ואמר שאם עמלת בתורה שכר הרבה ניתן לך, כי הדבר שהוא שלם ימשוך שלמות יותר, פילי פלואים. הרי לכאורה המהר"ל אומר, המהר"ל בא לענות על שאלה גדולה שאלה של המשנה הזאת. מה זאת אומרת? אחרי שהסברת לי למה ביטול תורה זה רע, נכון? אז אתה צריך להסביר לי למה עמל בתורה זה טוב. הרי כל אחד יש לו היגיון, לא? אתם מבינים מה שאני שואל עכשיו או לא? אני שואל שאלה בלימוד עכשיו. איך לומדים משנה? אם אומרים לך שביטול תורה זה רע, אז מה אתה מבין מעצמך? שעמל בתורה זה טוב. נו, אז למה אתה צריך עכשיו לדבר איתי על עמל תורה? אלא כנראה שצריך להיות חידוש. כי רבי מאיר אין לו מילים לבזבז. נכון? הוא תנה. כל מילה שקולה כזהב. אז צריך להבין. אז למה התנה צריך להגיד גם את האפור? אלא סימן שאתה לא יכול להבין את זה לבד. אז מה באמת הוא מחדש? הוא מחדש מה שהמהר"ל אומר ככה. המהר"ל אומר, רבי מאיר מחדש לך שהעדר גורר העדר וששלמות גוררת שלמות. זה חידוש גדול. נכון. כלומר, זה מה שהוא מסביר. ואמר שאם עמלת בתורה שכר הרבה ניתן לך, כי הדבר שהוא שלם ימשוך שלמות יותר. כן? אם אדם לומד דף גמרא, יש לו כוח עכשיו ללמוד שניים. ואם הוא לומד שניים, יש לו כוח ללמוד ארבע. ככה זה עובד. לכן בהתחלה, כשאדם רואה את כל השעס, הוא נבהל. למה? הוא אומר, איך נהיה גמור? עכשיו, עד שאני גומר עמוד, אני מת. לקח לי חודש. בסדר? אבל זה לא עובד ככה. זה בגלל שלא יודעים את הסוד הזה. ששלמות גוררת שלמות. והוא השכר שניתן לו. הוא פירוש מבואר הוא. וכך יש בברייתא, המבטל, בברייתא זה עבוד רבי נתן, המבטל מדברי תורה, הרבה בטלנים כנגדו. ארי, זאב, וברדלס, נחש, גייסות, וליסטים באים ונפרעים ממנו. שמעת מה זה הבטלים כנגדו? ארי, זאב, ברדלס, נחש, כל מיני סוגים כאלה. גייסות וליסטים באים ונפרעים ממנו, שנאמר, ככה כתוב בתהילים, אך יש אלוהים שופטים בארץ. עד כאן. מה, לא הבנת את הפסוק או לא הבנת מה זה בטלים כנגדו? להגיד שבאותו רגע שאדם יהיה מתבטל מתורה, פתאום מופיעים בעולם כל עמי זיקין. כיוון שהאדם נחלש, והוא לא השלים, לא השלים את עצמו, אז כל עמי זיקין שעד עכשיו היו רדומים, באים כנגדו. למה? כי מריחים חיסרון. מריחים שיש פה חולשה. מריחים את החולשה. אז מצאו אותו מיד. הרי ביארו כי הייסורים באים על האדם, הם, הם המבטלים לפי שהם ביטול והידר האדם. ולכך לא אמר הרבה מבטלים, לא אמר הרבה מבטלים, שהיה משמע שיש לו הרבה מבטלים מן התורה. לא, לא כתוב הרבה מבטלים, אלא הרבה בטלים. אבל מה שאמר יש לך הרבה בטלים, היינו שיש לאדם הרבה ביטלים שהם ביטול לאדם. כאילו אמר כי התורה כוללת הרבה, ומפני כך הידר התורה גורמת ביטלים הרבה. ביטול תורה והמזיקים צפים. וכך העמל בתורה הוא גורם שכר הרבה, שאף דבר אחד בתורה לא נחשב פרטי, אבל שקול הוא כמו הכל. כלומר, התורה זה תמיד תיקון הכל. זה נותן לאדם כוח נפשי כללי, חיזוק נשמתי מקיף. שכך תמצא מדרגת התורה בכל מקום, כמו שאמרו בתלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, התורה זה פתרון הוליסטי לאדם, כולל. זה נותן לו את החיזוק הכולל כנגד כל סוגי המזיקים, שמזה תראה כי התורה כוללת הכל. ועוד אמרו בירושלמי, שווה דבר אחד מדברי תורה כנגד כל העולם, שנאמר במשלה, וכל חפציך לא ישבובה. ומפני זה, כאשר קונה דבר אחד מדברי תורה, כאילו קנה כל העולם כולו, וכן ההפך. וכן ההפך זה. אם בטל מדברי תורה, יש לו בטלים וחסרונות הרבה, וזה יתבהר עוד בנתיבות עולם. כן, הוא הביא הוכחות ממקורות נוספים, שככה הפירוש הנכון של המשנה, כמו שהוא הסביר. כשאדם עוסק בתורה, הוא קונה מדרגה שלמה כוללת, ומתוך זה המזיקין השונים שיש בעולם לא יכולים לו. ואם אדם מתבטל מתורה, אז הוא נחלש באופן כולל, ולכן בטלים הרבה יכולים לפגוע בו. זה ההבנה הכללית של המשנה הזו. ככה דברי רבי מאיר. נכון. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לך את התורה. עכשיו זה עבודה שלך. זה נכון שזה הקדוש ברוך הוא, אבל זה הקדוש ברוך הוא בתורה. לכן הרבה אנשים מצפים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות להם. הקדוש ברוך הוא נמצא בפועל בכל מה שהוא צריך לפעול, כבר בכל מה שנמסר לך. לכן לא צריך להיות זה. לא צריך להוסיף מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. כן, הקדוש ברוך הוא, אז זה נאמר מפורש. אם אתה לקחת תורה, זה משל למלך. כן? שנתן את ביתו לאישה, לאדם. ואז הוא אמר, אני מבקש רק, מכם רק דבר קטן. תבנו לי, בבקשה, חדר, ליד המקום שתגורו, כך שאני יכול לבוא לבקר. כי קשה לי להיפרד מן הבת. יש לי בת יחידה. ואני רוצה לבוא לבקר. אז תעשו לי טובה, תבנו לי איזה חדר קטן. שכשאני אבוא לבקר, אני אוכל לבקר. זה המשל. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עוסקים בתורה, אני חדר לידכם. זהו, אני כאן. בסדר? טוב, מחר רבותיי, אני מצטער, אבל לא יהיה שיעור, אני בצהל. אז שיעור הבא בעזרת השם במערל יהיה ביום ראשון.